די, נתחיל משהו על חנוכה עד שיביאו את הצילומים. יש... כשמסתכלים בתפילת על הניסים. מה זה תפילת על הניסים? זה תפילת הודעה על הניסים. על הניסים. זה עובד הדבר הזה, זה בסדר? עכשיו פה עובד? איפה הפועל? אבל כשמסתכלים בתוכן של התפילה שם, אין שם ניסים. מה מוזכר שם? שניצחנו במלחמה. טוב, מעטין מול רבים, נכון, זה היה קצת קשה, אבל אין שם נס. איפה הנס היה? הנס היה במנורה, נכון? אתם זוכרות ששמו שם, היה קד שמן, קד קטן, נכון? זה לא קד קטן. זה לא קד קטן. הגננת אומרת שזה קד קטן, גם השיר אומר, נכון? קד קטן, קד קטן. אבל זה לא קד קטן, זה קד שהוא מספיק להדליק את המנורה ליום אחד. יום אחד זה לא חצי שעה, יום אחד זה ליממה. המנורה במידה שהייתה דולקת 24 שעות. אז הקד שמצאו הוא משהו בערך 4 לוג, הוא משהו כמו ג'ריקן גדול, הוא לא כזה קטן. כן, אבל שם היה הנס, אבל הנס הזה לא מוזכר בתפילת על הניסים. ושואל, יש חכם שקראו לו רבי מאיר שמחה, שהוא היה חי לפני בערך 130 שנה, הוא כתב פירוש על התורה, שזה קוראים לזה משך חוכמה, משך חוכמה על התורה, הוא גם כתב את האור שמח על הרמב״ם, על הש"ס, והוא שואל על, על הדבר הזה, למה אנחנו על הניסים, אבל הנס לא מוזכר שם בתפילה. כן? הנס היה במנורה, ובתפילה אנחנו נדבר כל המלחמה, אז איפה הנס? אז הוא אומר דבר כזה, והוא מקשר את זה קצת לפרשיות השבוע. עוד מעט אנחנו נגיע למצב של הסיפור עם יוסף והאחים, שהם זרקו את יוסף לבור. כן? הם זרקו את יוסף לבור, ומה קרה לו בבור? הבור ריק, אין בו מים, אין בו מים, ויש בו נחשים ועקרבים. והנחשים והעקרבים לא עשו לו כלום. הוא ניצל, תודה רבה, הוא ניצל בנס בבור. עכשיו, יוסף היו המון ניסים. עכשיו, הוא רד מצרימה, ויש את הדבר, ובבית האסורי, ומצא חן בעיני פרעה. יש שרשרת ארוכה מאוד של ניסים שקראו ליוסף. אבל כתוב במדרש, שכשיוסף, יחד עם כל האחים שלו, מביאים את יעקב לקבורה בארץ ישראל. לפחות את זה בחומש. פרשת ויחי, יעקב נקבר, והוא משביע את בניו, את יוסף את בניו, אל תקברו אותי במצרים, תעלו את עצמותיי לארץ ישראל, למערת המכפלה. אז יוסף וכל אחיו, ועוד הרבה אנשים מעם ישראל, וגם אנשים מהנוצרים, עושים שיירת לוויה, עם ישראל, כאילו השבטים, חוזרים לארץ ישראל, קוברים את יעקב, וחוזרים למצרים, ואז קם פרעה חדש, מתחיל כל השיעבוד וכל העניינים. אז המדרש אומר, שכשהם חזרו מלקבור את יעקב, יוסף עשה מסלול עצמאי, הוא לא הלך עם כולם. לאיפה הוא הלך? הוא הלך לדותן. מה יש בדותן? הבור, הבור שלו. הוא עכשיו מושל מצרים, אבל הוא זוכר את הבור הזה. והוא אומר, כולם, תחזרו למצרים, אני עושה סיבוב. אני הולך ליד דויטנה, דותן, הוא רואה את הבור, הוא מסתכל בבור, כך כתוב במדרש, ומברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. זו ברכה שמברכים היום, גם אם מישהו חס שלום היה לו איזשהו נס גדול באיזה מקום, ניצל מתאונת דרכים קטנה, חס שלום, כל פעם שהוא עובר שם, הוא צריך להגיד, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אם אומרים שם השם, לא אומרים שם השם, זה כבר מחלוקות בהלכה, אבל ודאי אפשר להגיד, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, אם מישהו ניצל ממשהו. אז יוסף, המשך חוכמה שואל, למה יוסף מברך את זה על הבור? הוא נהיה משה מצרים, הוא ניצול מאשת פוטיפה, הרבה דברים, הרבה ניסים קראו לי יוסף. אז למה יוסף מברך ברוך שעשה לי נס דווקא פה מתי שהוא עובר ליד הבור? אז מסביר המשך חוכמה שיכול להיות שאצל יוסף, יוסף ודאי ידע שכל מה שהיה אצלו זה הכל היה ניסים. הכל היה יד השם שכיוונה את זה. מהקנאה והשנאה של האחים והמכירה וההשתלשלות, הירידה למצרים וכל מה שקרה שם. כל זה, זה הכל ניסי ניסי. אבל את רוב הדברים שקרו לו, אפשר גם להסביר בצורה אנושית. הוא מאוד פיקח, אז הוא פתר את החלום, פרעה מאוד העריך אותו. והוא מינה אותו, והוא קידם אותו, והוא הציל את מצרים מרעה, ואז הוא עוד יותר רעי נחשב שם. אפשר להסביר את זה, שמטה, יש פה איזה כל מיני צירופי מקרים של הצלחה. באמת היה מוצלח, האדם חכם, וזה לא מוכרח שזה נס. כן? אבל מה מוכרח שזה נס? זה שהוא היה בבור, עם נחשים והקרבים, והם לא נגעו. אז אומר המשך חוכמה, שהוא מברך על הבור, הוא לא רק מברך על הבור, הוא מברך על כל מה שקרה איתו בכל העשרות שנים האלה. אבל כדי להגיד, ברוך שעשה להתנס, להגיד את הברכה, אתה צריך להתעלות באיזה נקודה שברור לכולם שזה נס. לכן הוא ברך את הברכה שם, בבור. אז המשך חוכמה משליך את זה גם על חנוכה. כן? היו המון ניסים, המלחמות שם, זה לא היה קרב אחד, זה המלחמות אחרי מלחמות. שמדהימות, באמת, מעטים רבים ביד מעטים, כן? יש את הגיבורים ביד חלשים, זה אני לא יודע, זה לא אוהבים את הנוסח הזה, מי אמר שהם היו חלשים, כן? המכבים, משפחת חשמונאי. אבל יש הרבה דברים שהם שניצחו, אפשר לומר שיהודה המכבי היה, היה לו טקטיקות מיוחדות, והם היו לוחנים, והיה להם סגנון כזה, והם היו חזקים מאוד פיזית, כלומר, תודה רבה. כלומר, מהמון סיבות אפשר להסביר שבאמת ניצחון המכבים, ניצחון החשמונאים, זה בזכות הגבורה שלהם, וההשתדלות שלהם, והרצינות שלהם, והמסירות שלהם, היוונים, מה יש להם? מסירות, זה לא הארץ שלהם. הם לא נחלמים על הבית, הם שם על כורחם, שהם שכירי חרב, אבל היהודים נלחמים, החשמונאים נלחמים על ירושלים, נלחמים על ישראל. אז אפשר להסביר את ניצחון המכבים בצורה מאוד אנושית. כן? ולכן חז"ל אמרו שאנחנו נתפוס את הנקודה שאי אפשר להסביר בצורה אנושית. מה הנקודה? איזה אירוע אי אפשר להסביר בצורה אנושית? מה שקרה במנורה. מה שקרה במנורה. הנס. שם זה נס ברור. יש פה שמן יום אחד. הוא דלק לשמונה ימים. אי אפשר להסביר את זה בצורה טבעית. אבל אומר המשך חוכמה, כשאנחנו מברכים על נר חנוכה, אנחנו לא רק חושבים על הנס שקרה פה במנורה במקדש, כן? יש נס שמצאנו את השמן הטהור ונס שהוא דלק שמונה ימים, אלא אנחנו בעצם מבטאים בזה שהכל היה פה מהלך ניסי. אין הכוונה שהחשמונאים ולא יתגברו ולא ישתדלו ולא יהיו שותפים בזה, כן? אבל בסופו של דבר זה הכל הכל השגחה והנהגה אלוקית ששאלה את זה ככה שהחשמונאים ינצחו. כן, הם ודאי זכו להיות שותפים בזה. אבל זה הכל ניסי ניסים. לכן אנחנו אומרים, על הניסים ועל הנפלאות, ואז מדברים על המלחמה. כן, כי הוא אומר משך חוכמה, גם המלחמה, כל מה שהתרחש שם במלחמה, זה חלק מהניסים והנפלאות. כן? נכון, אשר על הניסים ועל הנפלאות, אשר עשה השם למכבים. נכון? לא, אשר עשו המכבים. נכון, איך אומרים? איך השיר עולה?
כן, אשר עשו, מוסיפים
אז אשר עשה השם. זה הדור שלכם, הדור שלנו לא שר בזה. אשר עשו המכבים. שהמכבים עשו ניסים. אז אחרי זה כבר נהיו יותר ציניים ואמרו לא, אשר עשה השם למכבים. כן, אבל אפשר גם להסביר שזה גם עשו המכבים. מה הכוונה? המכבים לא עושים ניסים. אבל כתוב בספר דרשות הר"ן, רבנו ניסים, שהיה חי לפני בערך 800 שנה, מהראשונים, הוא כותב שמה שכשעם ישראל מתמסר למשהו, זה מחולל ניסים. זה השם עושה את הניסים, אבל זה קצת תלוי בהם, זה מכוחם קצת. אז אפשר לומר שהם עשו ניסים. כן.
אז למה אתה גם את
השאלה מצוינת. זה נורא בולט, כי הוא אומר על הניסים ולא מציין את המנורה. זה מה שאנחנו יכולים להסביר, כן, כי המלחמות זה גם חלק מהניס. זאת אומרת, כן, אתה צריך גם לציין את המנורה. כן, המנורה זה העיקר. הניצחון המלחמתי הוא בעצם אמצעי, הוא בעצם הקומה הבסיסית שעליה אפשר להחזיר את בית המקדש להתנהלות תקינה, כן? זה מה שזה, חזרה המלכות לישראל. ישראל קיבלו את השלטון, את האחריות על עצמם. כן? כל התקופה הראשונה של בית שני, ישראל, הם לא היו עצמאים לגמרי. ברגע שהם הכירו את היוונים, אז היה להם שלטון. הם העמידו מלכות והם שלטו. כן? טוב, אנחנו נראה פה, כתוב ככה. הדברים פה הם מעין היה של הרב קוק, יש פה משהו מאוד יפה, אני חושב. הגמרא אומרת ש... למה תקנו את חנוכה? אז יש פה במשפט הראשון, כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. כן? אחרי זה הגמרא ממשיכה מספרת שבאמת שהחשמנים באו, והם חיצו שמן טהור, לא מצאו, עד שמצאו פח אחד, לא קטן, אלא די גדול, אבל הוא חתום בחותמו של כהן גדול, שזה סוג של פלומבה שהשמן הזה הוא טהור, הוא אפשר להשתמש בו, ונעשה נס ודלק 8 ימים, לכן חכמים תקנו, שנה אחרי זה, 8 ימים. הרב זצ"ל פה רוצה להתעכב, מה המשמעות הדבר הזה שהיוונים נכנסים להיכל? עכשיו, איך המשפט הזה צריך לנקד אותו? כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים, נכון? הרי הם טמאים, הם נכנסים לבית המקדש, והם נוגעים בכל מיני דברים, או שוברים כל מיני כלים של שמן, אז הם נטמאים. אבל הרב, הוא נקד את זה קצת אחרת, רק על דרך הדרשה. הוא אומר כך, כשנכנסו יוונים להיכל, טמאו כל השמנים. מה ההבדל? טימאו כל השמנים, זה כוונה שהם טימאו כל דבר, הם טימאו בפועל. אבל הרב אומר לו, עצם זה שהיוונים נכנסו לאחד, כן, זה איזשהו, זה מטאפורה כזאת, היוונים בתוך האחד, מה פתאום, מה אלה היוונים בתוך האחד? אני ישראל, אני לא יכול להיכנס לאחד, רק כהנים יכולים להיכנס לאחד. יוונים באחד, זה כבר מציאות נוראית, עוד לפני שהם נגעו בשום דבר. זו חדירה לתוך עולם הקודש של ישראל, מה להם ולשם, כן? יוון, הם איזה יפת אלוקים ליפת, יפיפותו של יבת בועלי שם, יש מקום לצד האסתטי שיוונם חידשו בעולם, יש איזה מקום בישראל, אבל לא בתוך האחד, לא בתוך הלב של הקודש. אז אומר הרב, ברגע שהיוונים נכנסו לאחד, ברגע שהם חודרים לעולם הרוחני שלהם, בסגנון התרבותי שלהם, בצורת החשיבה שלהם, בצורת כל התרבות והאמונות שלהם, אז זה בעצם אומר שכל השמנים שלנו טמאו. כל השמנים, השמן זה כמו שמן משחת קודש, שמן זה בתרשי קודש, של אור, של חוכמה. ברגע שאנחנו היוונים חודרים לנו יותר מדי לעומק הנפש, להיכל שלנו, אז כל השמנים שלנו נטמאים, הכל מתערבב, הכל משתבש. יש לנו את השמנים שלנו, השמנים שלנו הם טהורים. חוכמה שלנו, הנשמה שלנו, הסגנון חיים שלנו, התרבות. התנועה של ישראל ולא החיצונית רברבנית של יוון שבעיקר בוחנת את הדברים מצד איך הדברים בחוץ, כן? תרבות יוון היא תרבות החושים, כן? חוש הראייה, נכון שהכל הבניינים ודברים מפותחים מאוד ויפים מאוד וגנים יפים וגופים יפים, כן? חיזוק הגוף, יופי הגוף, וכמובן כל החושים היותר נמוכים של התאוות, כן, הגופניות, אז זה התרבות שלי, כן? יפה, את הכוונה יפה, כלומר רק בצד החיצוני, זה יוון, יוון הוא מצאצאי יפה, כן? יוון זה התרבות החיצונית, בסדר? ויש שם המון המון דברים נפלאים וחכמים אצל התרבות הזאת, כן? וחז"ל אומרים לנו, אם יש חוכמה בגויים, תאמין, תאמץ, תקבל מהם כל מיני דברים. מצוין. אבל תורה בגויים, אל תאמין. כלומר, אתה יכול לקחת מהם כל מיני דברים שקשורים לביסוס החיים הכלכליים, החברתיים, הצבאיים, הרפואיים. אפשר לקחת המון המון חוכמה מהמון עמים. אבל את התורה שלהם אל תיקח, באמת תורה מסיני כמובן, אבל את התרבות שלהם, את העומר החיים שלהם, את האמונות היסודיות שלהם, את השקפת העולם שלהם, אל תיקח, זה יש לנו משלנו. אם הדעות הזרות שלהם נכנסות לנו לתוך הדעות שלנו, אז כבר השמנים פה מתערבבים ונטמעים. כן? כלומר, הרב מדבר לא על המעשה המלחמתי של היוונים, שהם כובשים ומשחיתים ופורצים להיכל, אלא על המעשה הרוחני התרבותי שלהם. מה רוח יוון באה ועשתה לנו כזאת שערה, כן? היו מתייבנים. זה לא היו מתייבנים מפחד, אבל גם היו מתייבנים מרצון. כלומר, באמת היו יהודים שהזדהו, והמון, שהזדהו עם התרבות היוונית, כי הם התרגלו אליה. היא התיישבה על ליבם, הם השתכנעו שזה מתאים להם. וברגע שאתם מתחילים להתמסר, ומתחילים להתמסר לתרבות שהיא לא שלנו, אז מתחילים לעזוב את התרבות שלנו, תורת החשיבה שלנו, שקפות העולם שלנו, העולם הרוחני, ההיכל שלנו. בסדר? אז יש פה איזה... זה לא אומרים, תשמע, עם לבדד ישכון, אל תקבל שום דבר מהגויים, אתם בקשר, לא. צד אחד, כן יש לקבל חוכמה מן הגויים. כן, הכי קל להגיד שום דבר, אין שום קשר עם הגויים. הגויים פויה, ואנחנו מובדלים, וזהו. אבל לא ככה חזל מדריכים אותנו, כי חזקאל הנביא מוכיח את עם ישראל. למה לא למדתם מאומות העולם שסביבותיכם? ככה חזקאל אומר, הייתם צריכים ללמוד מהעמים השכנים. מקום אחר יחזקאל אומר, למה למדתם מהעמים השכנים? זה לא בסדר שלמדתם מהם. אז יחזקאל לא סגור על עצמו? ודאי שהוא סגור על עצמו. אלא את הדברים המתוקנים שהייתם צריכים ללמוד מהעמים, לא למדתם. חבל, זה דברים טובים, אפשר לקבל מהם. חוכמה בגויים תאמין, תקבל. ואת הדברים הגרועים, שזה השמן שלהם ולא השמן שלך, שזה העולם הרוחני שלהם ולא שלך, את זה כן לקחתם מהם, אימצתם כל מיני דברים שהם סותרים את העולם הרוחני שלהם. כן? ככה הגמרא מיישבת את התוכחה של יחזקאל. אמר, הכי קל להגיד, אני סוגר מדפים, בונקר זהו, אין שום קשר עם אותו עולם. אבל לא ככה תורה מחרת עולם, יש קשר עם אותו עולם. אבל הקשר הזה הוא צריך להיות, הוא מאוד עדין. צד אחד לקבל מה שטוב לקבל, ומאוד מאוד להיות עירניים, לא לקבל דברים שהם לא מתאימים לנו, כן? אם מי שבוא ויגיד, בואו לא נקנה נשק מכל מיני מדינות, מטוסים, מאמריקה, למה לא? זה לא... כן? מצוין, או כל מיני מחקרים רפואיים, או חיסונים, חיסונים, זה הנושא היום. חיסונים, ודאי שאפשר לקחת את זה מהגויים, מחקרים רפואיים, מדעיים, חברתיים, כל מיני דברים. אבל, אני לא יודע, שיטות החינוך, כן? שיטות סגנון בניין הזוגיות, בית, זה לא, אנחנו לא לוקחים את זה משם. יש לנו שמנים משלם. כן, אז המפגש עם יוון, לא רק במלחמה, רק מדבר פה על ההתנגשות התרבותית בין ישראל ליוון. ועד כמה יוון הצליחו לחדור לתוך ההיכל שלנו. הם הצליחו לטמא את השמנים שלנו עד שאנחנו כבר לא מרגישים שהם פגעו בנו, אנחנו ממש מזוהים עם העולם היווני. כן, מתתיהו צריך גבורה גדולה מאוד. הוא לא היה צעיר, כמו מתתיהו הזקן, כמו ככה שרים. הוא היה צריך גבורה מאוד, גדולה מאוד. להסתכל על עם ישראל, גבורי אנשים שהם משוכנעים שתורת יוון היא יותר מתאימה להם. איך הוא מזכיר להם מי הם באמת, איך הוא יעשה את זה? כן? טוב, לא שנגיע מתתיהו בסוף. בואו נתחיל לקרוא פה את הדברים בפנים. זה בעצם הדרכה כללית ליחס שלנו מול אומות העולם, מה אפשר לקבל מהם, מה אי אפשר לקבל מהם. כן, הרב גם מציין פה בין השורות שזה מתאים דווקא לבית שני, כי בית שני זה בעצם לקראת הגלות הארוכה. והם יסורכים להתפזר בין האומות למשך אלפי שנים, אתם צריכים איזשהו קו מנחה, מה מקבלים, מה לא מקבלים, כמה מתקרבים לאומות וכמה לא מתקרבים, כן? אומר ככה. לא, בפשט נכנסו להיכל, נכנסו לבית המקדש. מה? אנחנו אומרים שזה כאילו נכנסו להיכל הרוחני שלנו, לעולם הרוחני שלנו, כן. ככה הרב לומד זה במשל, וזה קרה אגב ממש, כן. יחס ישראל לאומות העולם, היחסים בין ישראל לאומות, חוכמתם של אומות העולם, מנהגיהם, נימוסיהם, כבר פרשו חז"ל במסכת סנהדרין, שיש הפרש. יש הבדל בין הקובלנה, הטענה, התוכחה של יחזקאל וכמשפטי הגויים השזבותיכם עשיתם, כמו שציינו, שיחזקאל מוכיח. למה אתם עושים כמו הגויים? אבל יש הפרש בין הקובלנה הזאת לאותה, לקובלנה אחרת של יחזקאל, תוכחה וטענה אחרת שלו, כמשפטי הגויים השזבותיכם, לא עשיתם. למה לא עשיתם כמו הגויים? הייתם צריכים לעשות כמוהם. יושבת שם הגמרא, כמתוקנים שבהם הדברים הטובים שבגויים, לא עשיתם. וכמקולקלים שבהם את הדברים הנוראים והגרועים אצלהם, כן עשיתם. כן? אז זה רק מראה שאנחנו חיים במין איזה איזון. מה לוקחים, מה לא לוקחים. מה מקבלים מהגויים ומה לא. אומנם, העשייה כמתוקנים שבהם, גם שאנחנו רוצים ללמוד מהדברים הטובים שיש באומות העולם, גם היא צריכה שמירה יתרה. צריך ערנות. למה? זה דברים טובים, למה לא לקחת אותם? שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. כן? כלומר, זה שיש איזה משהו שהוא טוב ומתוקן ונאה חברתית, תרבותית, חינוכית אצל עם מסוים, זה לא אומר שאם אנחנו נעתיק את זה אצלנו, זה יהיה דבר טוב ומתוקן. כי יכול להיות שאצלנו זה לא מתאים. כן? יש המון המון העתקה במערכת החינוך, זה פחות ניכר, מערכת החינוך של מדינת ישראל היא העתקה של מערכת החינוך האירופאית. כן? שזה מערכת חינוך מאוד 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 נוקשה. בלי טיפת חום, בלי טיפת אמפתיה, זה סוג של מסדר צבאי כזה. כן? באירופה הבנים היו יוצאים מפנימיה, לא באיזה גיל, ברוך אתה ה' מלך העולם שהכל יבוא. בגיל 5. בגיל 5, הם קונים להם חליפה, עובד כל לפני 60 שנה. והם יוצאים לפנימייה. מרחק כמה שעות מהבית, ופעם בחודש הם היו באים בבית לסוף שבוע. זה החינוך האירופאי. זה בעצם לקחת ילד, נתק אותו מאימא שלו. בפנימייה הזאת הוא לא מקבל חום של אימא, אין מדריכה, מדריך, אין זה, זה. זה סוג של חינוך כזה. עכשיו, הוא מאוד הצליח לאירופה אז. כבר עזבו את השיטה. זה הוציא להם אנשים מאוד מוצלחים, מאוד מחונכים, מאוד משכילים. זה לא מתאים לנו. כן, שמע בני מוסר אביך, תיטוש תורת אמך, אבן יסוד של החינוך זה האב והאימא. לנתק ילד מההורים שלו, זה שם החינוך. זה פשוט, זה סותר את המילה חינוך. כי עיקר החינוך זה האב והאימא. כן, זה רק דוגמה שמשהו שהוא מצליח אצלהם, אנחנו לא יכולים לאמץ אצלהם. כן? יש הרבה דוגמאות בזה, אולי המשך הדברים. בסדר, אז צריך להיזהר מאוד. טוב, אז איך אנחנו, מה הקוד? מה הקוד להיזהר, לדעת מה אני לוקח, מה אני לא לוקח? אז הוא אומר ככה. היסוד הנאמן, כלומר, הקו המדריך הנאמן, שאפשר לסמוך עליו, להנהגה בזה הוא, שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו, מכל משמר. כן? את הרוח והלב הייחודיים של ישראל צריך לשמור, שאף אומה לא תביא לך עולם רוחני או עולם לבבי אחר. אם לפעמים יראה דבר טוב, איזו הנהגה ישרה, תיקון יישובו של עולם בעמים, ויקחם להביאם לגבולו, רוצה להעתיק מהם איך הם בונים את העולם הסוציאלי שלהם, החברתי, משהו כזה, יראה, ישגיח, ישים לב, שלא את רוח העמים בכללו יכניס לתוכן חייו הפנימי. תיקח סדר חברתי, איך בונים משטרה, איך בונים צבא הזה, אבל לא את הרוח שלה. אל תיקח את הרוח שלה. כן? למה? כי בהיכנס רוח העמים, רוח עמים זה עולם התרבותי שלנו, השקפות עולם שלהם, ההסתכלות שלהם, כן? שבהיכנס רוח העמים לתוך חיים של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. זה ימוטט אותנו. כן? יש כל מיני רוחות, בכל עם יש את הרוח שלו. כן? נגיד צבא, בעולם בכלל, זה, היום זה קצת יותר מתוקן, אבל עד לפני 100 שנה האחרונות, צבא זה מקום כאילו, זה בעצם גוף בכל העולם שהוא מעל החוק קצת. הוא עושה מה שהוא רוצה. כן? לא סתם התורה אוסרת על ישראל כשהם נכנסים לארץ ישראל ליטול את הביזה. כי המנהג היה ליטול את הביזה. זה המנהג. שתי דוקטורים, פרופסורים, לא יודע מה, עשו מחקר לפני בערך 10 שנים על צבאות בכל העולם, על ביזה ופגיעה בנשות האויב. בסדר? הבנתם? הם הגיעו למסקנה שצבא אחת בעולם שלא עושה, זה צה"ל. הם כתבו דוקטורט שלם להסביר למה צה"ל לא בוזז ולא פוגע בנשים שמתישהו בקרב במלחמה. לא יודעת, הם דודו מיליון תירוצים, לנסות להסביר את זה. כאילו, זו בעיה פסיכולוגית, זה סדר חיילי, זה, כל מיני, זה. לא, זה פשוט, יש לנו רוח אחרת. רוח אחרת. בתקופות עתיקות, החיילים, לפני שהם יצאים למלחמה, הם היו אוכלים עבר מן החי. הם לא היו מביאים אוכל בושה, עבר מן החי. כלומר, לפרק איזה חיה, ולאכול אותה ככה, כמו שזה, כי זה מכניס ככה, וזה גם שאגות הקרב. וכל ה... זה הכל, כל, אותו, כל ה... להסעיר את כל כוחות הנפש. כלומר, מלחמה זה משהו לא מושכל. זה משהו לא מוסרי גם. כן? יש איזה אידיאל, איזה משהו, מסתערים כל הכוחות הנמוכים. מלא גם בוזזים ושודדים ופוגעים ועושים מה שרוצים. זה היה כאילו, זו התרבות המלחמתית, כן? בישראל אנחנו הולכים לקנות מהם נשקים, לקנות מהם מטוסים, ללמוד מהם מטוסים, קרב מגע, לא יודע מה. אבל, אבל הרוח של המלחמה היא אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. כמה פעמים אנחנו פוגעים באיזה מחבל וזה, ואז אנחנו מעניקים לו טיפול רפואי, שים אותו לבית חולים שלנו, מסוק של צהל מפנה את המחבל, כן, לטפל בו בזריזות. זה, כן, זה עולם רוחני אחר לגמרי. כן? בסדר? זה רק דוגמה כמה שאפשר ללמוד טקטיקות מלחמתיות, אבל לא לקחת את הרוח. בסדר? כן. לפעמים יש להם דברים טובים שהם טובים. יש להם דברים שהם גרועים, אבל לא, זה לא טוב להם. זה לא טוב להם שהם מלחמות שהם כאלה. זה מאוד נמוך. מאוד נמוך. בחינוך? אני גם חושב שזה לא טוב להם, כי הם מסכנים הילדים, בסדר? אני לא מדבר על הנפש שלו, מה מסכן? מה? כן, אבל פנימיות לגיל הצעיר זה פנימיות לא באידיאל, זה פנימיות בגלל שילדים לא יכולים להיות בבית. גיל צעיר אני מדבר, א', ב', ג', כל מיני. כיתה ד' ומעלה, כן, זו סוגיה שלמה של האולפנות והישיבות התיכוניות. כן, אבל נכון, נכון. אנחנו מרגישים בבית שהקורונה החזירה את הילדים הביתה. הם יוצאים לאולפן אחרי יומיים, היה זה לבוא הביתה, וזה השתבח שני. כן, כי לפעמים זה מנתק קצת, מנתק מאבא ואמא. יש לזה יום יתרונות, אבל זו סוגיה חינוכית שדנים בה פה הרבה שנים. כן? אז אנחנו צריכים מזה לא לקחת את הרוח, לא לקחת את העולם הרוחני שלי. כי ברגע שהעולם הרוחני חודר פנימה, זה מטשטש אותנו, משבש אותנו לגמרי. אז, אם ניקח את העולם הרוחני, אני 5 שורות לפני הסוף במודע היוונית, אז, אם הרוח העמים יתכנס לחיים הפנימיים שלנו, נהדף רוח ישראל. הרוח ישראל, העולם הרוחני של ישראל, הוא נהדף, הוא נזרק, הוא מתחק הצידה ממקומו, ועל כיסו יושב זר. בתוך הרוח שלנו יושב איזה זר, איזה רוח אחרת, איזה תרבות שהיא לא לנו. כי אם רוח ישראל, איך כן צריך להיות? כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב. כלומר, התורה, המצווה, כל המידות הקדושות שהן שייכות לה, צריכות שיהיו חוסנם ומעולם של ישראל. הן צריכות להיות חזקות, כשהתורה, המצוות והמידות הן חזקות, הרוח הישראלית חזקה. ומצד החיצוני, אמנם, כל מיני דברים חיצוניים שלא קשורים לרוח, מצוין לקחת מהגויים. מצד החיצוני, התפל שבחיים, לא הנשמה, הדברים הגופניים, מצד צורך השעה, ביישוב העולם, יפנה לפעמים לאומות לקחת מהם כל מיני דברים. נגיד, יש מדינת הונגריה שלחה לפה משלחת לפני כמה זמן לעשות מחקר על מערכת הבריאות שלה, כן? כי מערכת הקופת חולים, שזה בעצם רפואה שוויונית לכולם בכלום כסף, זה עיקרון שהוא לא קיים הרבה מקומות. בארצות הברית זה לא קורה בכלל. מי שהוא לא עשיר, אין לו רפואה. ממש כך. כשאם שם לא עושים טיפולים מפורים, כי אין כסף, כי הכל עולה המון, אין כסף. זה ביזנס, רפואה זה ביזנס. בארצות זה בדיוק הפוך, כן? זה גוף החסד הגדול של המדינה שלנו. זה כולם קובעים רופאה בחיניים, אתה שם עוד כמה שקלים, אתה קובע גם בזהב, בפלטינום, כל מיני. צריך להכיר, זה לא ככה בכל מדינה. אז ההונגרים באו ללמוד מאיתנו איך לעשות את זה. יש דברים אחרים שאנחנו ללמוד ממדינות אחרות. איך בונים ביטוח לאומי, איך מנהלים משטרה, יש כל מיני דברים שאפשר ללמוד, זה מצוין, כן? אבל אנחנו הולכים אליהם ולמוד מה אנחנו רוצים לקחת מהם. לא נותנים להם מחדור אלינו עם הרוח הזרה שלנו. אבל פה היוונים נכנסו, הם חדרו, הם פרצו לתוכנו. זה לא היה מדוד, זה לא היה, טוב, אנחנו נראה מה אנחנו לוקחים, מה אנחנו לא לוקחים. לא, היוונים פה כבשו אותם עם התרבות שלו. אז יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא, או שימצא אצל הגויים אשר סביב אותם. וכל זמן שרוחו של ישראל בקרבו איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצויר, אז זה לא נחשב כאילו הגויים נכנסים אל גבולו, אל האופי שלו הפנימי, אל הרוח שלו, ונוגעים בנחלתו האישית, הפרטית. כי הוא יבוא לקחת מאיתם. ככה שומרים על נאמנות לעצמנו, אנחנו יכולים ללמוד כל מיני דברים נוספים מעמים אחרים. או אם יביאו לו את הדרוש לו לקבל מהם, זה מה שנקרא יפייפותו של יפת, ועולי שם, עולי שם זה אנחנו, כי אנחנו צאצאים של שם, והיפייפות של יופת, שיבנו, צאצא שלו, יש איזה מקום, אנחנו הולכים לעשות, לפאר את האוהלים שלנו, עם היפייפותו של יפת, כן? כן, יפת, לא יודע, יפת זה פיתוח, הם מבתי המרחץ הראשונים היפים מאוד, אולי כל הדברים, הבתים היפים, הפיתוחים היפים, זה מצוין לקחת את זה כצדדים התפילים של החיים, לא המרכזים, לא הרוח, לא העולם הנשמתי, ולקחת את זה ולאמץ, זה מוסיף לנו המון. אבל, בזמן היוונים קרה משהו אחר. פה זה היה משהו אגרסיבי. הם באו לפה בטוב, אמרו בהתחלה, בואו, תשתתפו פה עם הספורט, עם התרבות, עם התרבות, ובעצם, כמו ערס של נחש, התחילו להתפשט בתוך כל העולם הפנימי שלה. עד כדי שהיו אנשים מישראל שהזדהו עם העולם הרוחני היווני ושכחו את העולם הרוחני שלהם. אחרי זה מתתיהו, נתן להם איזה זט כזה ומאיר אותם בזה, את חלקם. אבל כאשר רוח יוון פרץ, זה לא אנחנו באנו לאומות, בוא נלמד מהם, בוא נקנה מהם, נעתיק מהם כל מיני סגנונות עבודה, התייעלות, איך עושים חקלאות יותר טובה, איך פה, איך... לא. פה הוא פורץ, איפה הוא פורץ? לאחד. הוא פורץ לעולם הרוחני הפנימי שלנו, שהוא צריך להיות שמור מכל משמר. שאסור שהוא יהיה מעובר ונגוע מדברים חיצוניים. כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, למה הוא פורץ לשם? כי הוא רוצה לשנות, לעשות צביון חדש על הרוח הישראלי, כן? אתם יודעים שהוא לא יחיד את בית המקדש, יוונים, מה הם עשו? הם פרצו 13 פרצות, כך כתוב במשנה, במסכת מגילות, הם פרצו עוד 13 פרצות, נכון יש את השערים, אז הם עשו עוד 13 שערים, 13 פתחים. בכל מיני מקומות שכתוב הזר הקרב, יומן, שהזרים לא יכולים להתקרב לשם. הזרים לא יכולים להתקרב? אתם אומרים שאתם פה, ואנחנו הזרים בחוץ, יש הבדל ביניכם לבינינו? לא, אנחנו נעשה פה עוד הרבה הרבה פתחים וניכנס איפה שאנחנו רוצים. אנחנו לא מחריבים את הקודש, אנחנו רוצים לשנות אותו. רוצים לסדר אותו שגם לנו יהיה מקום בקודש הזה. שלא ישראל מעל כולם, שונים מכולם, מובדלים מכולם, לא. כולנו כולנו יחד, כולנו אותו דבר, כולנו בני אדם, ואנחנו בפנים. אנחנו רוצים לעשות צביון חדש. הוא לא נגד הדת של היהודים. זה רק להתקן את הגרסה, לשנות אותה, שהיא תתאים גם כן למודה היוונית, לסגנון היווני, ובעצם זה, זה מוחק כבר הכל. כן? לעשות צביון חדש על הרוח הישראלית. ותשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראליים, על פי המידה היוונית, על פי המודה היוונית. כיוון שנכנסו להיכל, עצם זה שהם פורצים לעולם הפנימי הרוחני שלנו, תמו כל השמנים שבהיכל, כן? תמו. הכל נטמע. הם אמנם אמרו באו להגיד לנו שהגוף זה העיקר ולא הרוח, והעולם הזה זה העיקר ואין עולמות אחר. כלומר, הם באו עם כל מיני נקודות כפרניות שהן שונות לנו, אבל ברגע שזה נכנס לנו, אז כל העולם הרוחני שלנו נטמע. הכל משתבש. כן? למרות שהם נגעו רק בחלק, אז זה כבר הכל נטמע. לא פסלו רק את עוצמן, העצמן של אותן הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת. הם לא רק פגעו נקודתית את הדברים שהם ממש שכנעו אותנו לחשוב אחרת, כי אם הפריצה שלהם, הדבר הזה, פעל על כל המערכה של הדעות של ישראל. דעות זה האמונות, כמו אמונות ודעות. לא טור דעה של דעות, זה האמונות של ישראל. והמידות של ישראל, המעשים של ישראל והתורות, ליתן בין טעם לפגם, שפתאום הם נראים לנו זרים ולא מתאימים לנו, להורידם מקדושתם ולמנוע פעולתם הטובה והקדושה על עם השני. למה זה קורה בבית שני? זו הדרכה לעם ישראל לקראת היציאה לגלות הארוכה. זה מה שהוא מסביר עכשיו. ולמען יהיה לנו עמוד זה, זה עמוד התווך, כלומר איזשהו קו מנחה, יסוד להורות לנו את הדרך, להורותינו את הדרך בגלותינו ופיזורינו בין העמים. באיזה אופן התייחס אליהם? לחוכמתם, ומנהגיהם, להישמר שלא ייכנסו אותם הדברים שהם לא מתאימים, שהם טמאים, הנקלטים מאוויר ארץ העמים, שהוא טמא, בפנים חיים לא מקודש, בקדושת שם השם יתברך, ונקרא אלינו. כן? צריך לדעת, זה בעצם כל התהליך הזה מול היוונים, זה סוג של סדרת חינוך לחדד את החושים שלנו, להיות מספיק ערניים, ששאנחנו נזהה אצל הגויים, שאנחנו נהיה ממש שרויים בתוכם, דברים שהם זרים לנו, שנוכל להישמר מזה. כן? עם ישראל באמת נשמר, במשך אלפי שנים. כן? במאה השנה, אולי לפני קום המדינה, כבר התחיל טשטוש מאוד גדול. זה הרפורם, והחילון, וזה. אבל הייתה שמירה. זה אפילו בדברים של הלבוש, של צורת הפנים, הזקן, כמובן, מה שדניאל גזר על היין, על הפת, כל הדברים האלה שמרו על בידול. כן? כל ילד קטן, לא יודע אם הוא צדיק גדול, צדיק בו, שומר יותר מצוות פחות גדול, הוא יודע, יהודי זה יהודי, וגוי זה גוי. כן? זה היה מאוד ברור, הבידול הזה היה מאוד ברור. כן? אז הבידול הזה, מתי הוא נחנך לנו בתודעה? מול היוונים. מול היוונים התברר לנו, מהאומות אפשר לקבל דברים, אבל צריך מאוד להיזהר. לא לקחת דברים שהם שייכים ברור. כי אז זה מפיל אותנו לגמרי, מטשטש אותנו לגמרי, ומטמא את כל האחד. ולמען יהיה לנו, לבלי נתפתה לאמור, שלא נגיד, טוב, אנחנו יהודים, יש לנו את הדעות שלנו, רק איזה משהו אחד קטן שנורא מצחן בעיניי בעולם הרוחני של הגויים, אני רק אאמץ את זה. לא להתפתות לזה, כי אם לוקחים משהו מהעולם הרוחני של הגויים, אז זה כמו ארץ שנחש שמתפשט על כל העולם הרוחני שלנו. כן, לבלי נתפתה לאמור, למען שלא נתפתה לומר, כי עם הזרם הזר של הגוי, היא גם רק בחלק קטן מהדעות והתכונות של פי התורה. אז רק זה ייפגע, אבל אני יכול, כל שאר העולם שלי הוא רוחני והוא ישראלי. שלא נתפתה לומר, כי רק חלק זה הנראה לעינינו שמתחלל, אנו קובעים. ואף שגם מצד חלק אחד, גם דבר קטן מחמדת חיינו ואותרתנו, שמתחלל על ידי מגע זר, הוא גם כן מספיק, די הוא להיבדל ולהתרחק לשמוע מכל משמע התוכן האמיתי. אבל חלושי הדעות, התנחמו כי יחיו בנותם. רק חלק מהעולם הרוחני שלנו, אנחנו קצת כמו הגוי. קצת, בעולם הרוחני, כן? קצת כמו הגוי בעולם הרוחני. אבל לא שאר הדברים, אנחנו נאמנים לרוח שלנו. לא, זה חלושי הדעות. חלושי הדעות שלא מבינים שעולם הרוחני שלנו זה בונקר. שם זר לא נכנס. ברגע שמשהו זר נכנס לשם, זה מתחיל לשבש אותנו ולבלבל אותנו, ואנחנו כבר לא מצליחים לאחוז ולדעת אפילו ולהכיר נכון את העולם הרוחני שלנו. אנחנו מתחילים להיות חקיינים גרועים של עולם הרוחני של הגוי. חלושי הדעות התנחמו כי יחיו בנותם, ועוד המון רב של תורות אמת וחוקי חיים לפניהם, שהם יחיו בהם, למרות החיסרון הנמצא במקום הנפגש ברוח הזר שחדר כבר לאורק החיים הפנימיים. למדנו, שמה? שכיוון שרק נכנסו יוונים לאחד, כלומר, הם התחילו להשפיע עלינו השפעה רוחנית, כיוון שרוח הזר חדר עד לפנים, עד לחיי התורה והקדושה לפגוע בהם, זה לא השפעות רק בחיים החברתיים, הכלכליים, הרפואיים, אלא זה בעולם הרוח. לשנותם כמעט, לעדכן אותם, לתתם צביון חדש, על פי צביונם, על פי התרבות היוונית, אז כבר תמאו כל השמנים שבאחד. ברגע שיש חדירה לעולם הרוח, זה עולם הרוח כולו נטמא. נשמע מאוד מדכא. Okay? שוב לא יניחו זווית אחת. הכל יטמא. וכארסה של חכין, כמו ארץ של נחש, יתפשט זרם הזר והמשחית בכל גופה של האומה. לקלקל טעמה, אמונתה, תומתה. תמיד תהיה עם השם אלוקיך. וכל השמנים של משחת קודש משמנה של תורה. הכוח המקדש והמיר מחשקן בכל המצבים, הנה יתמאוהו. וגם אם נקיים כמה מצוות, טוב, זה כבר חיצוני, כל העולם הרוחני בפנים הוא כבר נטמא. עד שאם יישארו מעשים פרטיים מן התורה, ויד אלה הנפטים אחר רוח זר, יהיו כי המצוות אנשים מלומדה. ברוב הדברים התפילים ישירו, ולא יהיה בכוח השמן הנטמא להעיר אור הקודש. זה נגמר די גרוע. זה הפעולה של היוונים. אבל המשך הגמרא אומרת שיש שמן, יש פח אחד של שמן, שהוא חתום בחותמו של כהן גדול. כהן הגדול יש לו מעלה עליונה יותר. כן? כהן הגדול הוא נכנס לקודש הקודשים. עולם הרוח שלנו, יש את ההיכל שלנו, שעולם הרוח, אבל יותר גבוה מההיכל, יותר עליון מההיכל, יש את קודש הקודשים. זה ההיכל שבהיכל, הפנים, פנים, פנים, פנימיה. פנים, זה נקרא לפני ולפנים. ככה חז"ל קוראים קודש הקודשים. הכהן הגדול יש לו מדרגה הרבה הרבה יותר עליונה. יש לו מדרגת רוח ישראלית, הוא מבטא, מרמז, לקדושה ישראלית שיש בכל אדם, ששם היוונים לא יכולים. שם אף אחד לא יכול. כלומר, העולם הרוחני שלנו מתחלק כביכול להיכל ולקודש קודשים. אנחנו צריכים לשמור על כולו. והשפעות רוחניות זרות יכולות לחדור להיכל, לשבש אותנו, לטמא את השמנים, לשבש את הדעות והאמונות ולבלבל אותנו עד שאנחנו משוכנעים שהעולם היווני והרוח היוונית היא מתאימה לנו. אבל יש מקום עמוק, יש נשמה פנימית, יש קודש קודשי בכל יהודי, ככה הרב קודם יש את הדברים, ששם שום רוח זרה לא יכולה לחדור. כן? זה מין גפרור קטן שברגע שמדליקים אותו הוא יכול להציב, הוא יכול לעורר את כל ההיכל, את כל הרוח להתאר מכל ההשפעות הזאת. מתתיהו פונה לזה. מתתיהו היה משפחה של כהנים. מתתיהו הוא פונה לנקודה הפנימית הזאת. הוא לא רק פונה אליה, כשהוא רואה את המתייבנים מולו, מה הוא רואה? כן, המצרים בקומיקס, נכון? שמתייבנים יש להם אייפונים, יש להם כל מיני תסרוקות מצחיקות, אני לא יודע אם היה להם כאלה דברים. אבל הם לא היו נראים משהו. קיצור, הם היו שקועים בתרבות יוון, ויותר מאשר בתרבות יוון, הם היו במחשבות יוונים. בעולם רוחני יווני. כן, מתתיהו מסתכל עליהם ואומר, צריך את המיר. מתלבט. הוא בא ככה, אני מין לרוב. אתם להשם בכלל? ומה הוא אומר? מי להשם אליי? איך הוא אומר את זה? מי להשם אליי? מישהו פה מוכן? אתם מוכנים? לעזוב את כל השטויות האלה ולחזור לעצמכם? לא. אם הוא היה בא ככה, הוא לא היה מצליח. הוא מסתכל עליהם, והוא אומר, כן, אני רואה שההיכל שלהם נטמע. העולם הרוחני שלהם פגום. הוא נסחף אחרי היווניות. והוא לא מסתכל, אז הוא מסתכל. הקודש הקודשי. אתם, אני יודע בדיוק מי אתם, יש לכם נקודה פנימית שהיא לא נפגעה. ומכוחה אפשר להחזיר אתכם לכל הקומה שלכם. אפשר להסתכל כאילו עם כל הרוח היוונית. ככה מתתיהו מסתכל עליהם, אומר, מי להשם אליי, אתם להשם! אתם להשם! אני רואה את זה! כשהם שומעים את זה, הזכרת לנו מי אתם. ככה גם צריך להסתכל על עם ישראל, אני חושב. ככה אמר לי פעם הרב, עם משטרדר, ראשיבת, הוא אמר לי, ככה צריך להסתכל על עם ישראל. כשאתה בא לעם ישראל, הוא אומר, זה, איך זאת נראית, והוא נראה, ואיך. טוב, אולי יש להם חוזר, אני אצא לעורר אותם קצת בזה, לא. אתה ניגש ככה לעם ישראל, אל תיגש ככה לעם ישראל. צריך להגש לעם ישראל מתוך המבט, ההסתכלות, על מה זה הנקודה הפנימית שיש בו, שהיא לא נטמעה, והיא לא נפגמה, היא לעולם לא יכולה להיות בו. ככה מסתכלים על עם ישראל, כשאתה מסתכל על עם ישראל, ככה? הוא גם מרגיש שמסתכל עליו ככה. זה עוד יותר. דרבן אותו לעורר את הקודש הקודשי, את הנקודה הפנימית. זה הפח של הכהן הגדול. הוא לא נטמע, אבל הם היו שם, ניסו לטמא כל דבר שיכלו. זה הם לא הצליחו לטמא. גם נגעו בו, בעטו בו, שתו ממנו, זה לא יטמע. כלומר, השפעת הגויים ותרבותם ורוחניותם על ישראל היא עד גבול מסוים. יש מקום ששם הם לא יכולים לחדור. כן? יש איזו הסגולה של עם ישראל, השמה של ישראל, כן? הקדושה העצמית, הקבועה שלהם. לפעמים אנחנו לא ערים אליה, אבל היא שם. אומר הרב, היא שם. מכוח זה ישראל התנערו מהיוונים, והחשמונאים מלכו, ותיארו את הבית, וחזר מלכות ישראל למעלה מ-200 שנה. כן? כן, זה כבר בחורבן, אבל היה שם למעלה מ-200 שנה, ישראל משלו מבית מקדש. מכוח מה? מכוח זה שמתתיהו הזה, כן, בבני משפחתו, זה שהם היו לוחמים גדולים ומנהיגים גדולים ומעוררים גדולים, הם הסתכלו ככה על עם ישראל. הם לא הסתכלו על ההיכל של יתמן, הם הסתכלו על קודש הקודשים שהוא לא יכול להתאמע אף פעם. זו הסתכלות של אימא, נכון? הבן שלה, כל ההיכל שלו תומע. הוא הסתבך בזה וגרוע בזה ונופל בזה, אבל מה היא רואה? היא רואה את המושג שלו, היא רואה שם את הנקודה הפנימית הזאת. והאמון הזה של אימא, זה מה שיעורר אותו, לצמוח, להשתחרר מכל כל הדברים שהוא נפל בהם. צריך לסתכל ככה על עצמנו, ככה. מסתכל על עם ישראל כך. כן? כך חז"ל מסתכלים על עם ישראל, כך הנביאים מסתכלים על ישראל. לא להתפעל מהחיצוניות. לדעת שיש פה נקודה פנימית. לפעמים כואב לנו כל מיני תופעות, בעצמנו, באחרים, נכון, זה נורמל. אבל לא לדון את האדם, טוב, זה הוא אבוד. אין דבר כזה. אין אבוד. אין דבר כזה. כן? טוב, זה הדברים פה. בעזרת השם. כן. היום אנחנו מתברר לנו שבקום המדינה לקחנו המון דברים מהגויים. לקחנו מהאנגלים את שיטת המשפט, לקחנו מאירופאים את שיטת החינוך, לקחנו כל מיני דברים. והיום אנחנו אוכלים קש, כל מיני דברים שהשתמשו לנו. אבל לאט לאט צריך לנקות את הדברים. נכון, צריך המון המון חושים. כלומר, לדבוק בתורה, במצוות ובמידות הקדושות. כשדבקים בתורה, אז החושים מרנים. כשלא דבקים בתורה, לא שומרים את התורה, לא מאמינים בתורה, אז החושים הם כהים, דורכים כל מיני דברים, כל מיני דברים זרים להם. רואים את זה בהרבה דברים, בתרבות שלנו, שאנחנו עסוקים בלהעתיק את הוליווד, או להעתיק כל מיני דברים שהם לא לנו, לא קבוצים, חיצוניים, לא לנו. נכון? צריך המון זהירות. זה בדברים של רוח. נגיד, ללמוד מפקולטה בפיזיקה, בגוסטון, זה מחקר שם, זה מצוין בפיזיקה, זה בפיזיקה. מדעי הרוח זה עוד סוגיה. מדעי הרוח אנחנו צריכים מאוד מאוד בזהירות לקחת. כן? בעזרת השם. אנחנו גם, כשאני הייתי ילד, אז התחילו לקנות מסוקים מארצות הברית. כן? אין בעיה לקנות מסוקים מארצות הברית, נכון? אבל... זה המסוק, שכאילו המסוק הכי משוכלל בכל העולם, זה שזה מסוק האפאצ'י, אני יודע אם זה אומר לכם משהו. עושים את זה פעם סיור בחצרים, במזון חלבים, אבל הייתה שם בעיה במסוק הזה. זה פשוט סיפור כזאת על החוכמה של היהודי, אני מספר את זה, לא יודע איזה קשור חנו. והבעיה הייתה שטייס מסוק, אף פעם לא טסתם במסוק, אני אגיד, אולי כן, אבל יש לו ג'ויסטיק כזה, עם הג'ויסטיק הוא מניע את המסוק, ימין, השמאל, ימין, השמאל, בסדר? ויש לו מתחת למסוק, יש לו שם תותח כזה, תותח רציני. עכשיו, גם התותח הוא יכול לזוז ימין, השמאל. אז הוא הסתבך, יהיה ג'ויסטיק אחד למסוק וג'ויסטיק אחד לתותח. אתה רוצה לפנות ימינה, אבל כשהתותח יהיה שמאל, אז המוח האנושי קשה לו לנהל לפני ג'ויסטיקים בו זמני. אבל ככה הם בחרו את המסוקים, וכל העולם קנו להם את המסוקים. כן? ישב המוח היהודי, איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? ואז זה היה סיפור כזה שהייתי איזה, בגאווה ישראלית כזאת. אז מה עשו? עשו שיש רק ג'ויסטיק אחד שהוא בשביל המסוק, ומה מזיז את התותח, איך התותח יזוז? אז חיברו את זה לקסדה של הטייס, כן? וכל מקום שהטייס מסתכל, כן? אז התותח זז. הבנתם? כאילו מסתכל ככה, זה ככה, כן? אז לא צריך להזיז את התותח, רק אתה רוצה להראות על משהו, אתה פשוט מסתכל עליו. וזה יורד, זה כתוב בגמרא, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. אז ככה, אז גם כשאנחנו לוקחים מהם מסוקים, אנחנו משכללים אותם ומוסיפים להם מחוכמתנו, כי גם בזה, עם ישראל הוא מאוד חכם ופיקח בהרבה מדעים ודברים כאלה. אבל הנושא פה המרכזי זה עולם הרוחני, זה העולם הרוחני. או שומרים על העולם הרוחני שלנו. והיום בעולם גלובלי, שבו התרבויות הן אוניברסליות וכולם נחשפים להכל, זה צריך להיות מאוד ערניים לזה. איזה סגנונות של תרבות, של מוזיקה, של כל מיני דברים שהם לא לנו. כן? צריך להיות ערים לזה. בעזרת השם. ברכת השם עליכם, תודה רבה.